מכל הבעיות בעולם, מדוע בחרת דווקא בבנגלדש? זו השאלה שג'ורג' הריסון נשאל במסיבת עיתונאים ב-1971, והתשובה שלו הייתה פשוט כי חבר שאל אותי אם אני יכול לעזור. החבר הוא נגן הסיטר ההודי רבי שנקר, והבקשה שלו מג'ורג' הריסון הייתה לעשות משהו למען העם הבנגלי, שהיה נתון אז במלחמת עצמאות קשה, ברצח עם שהוביל למיליוני הרוגים ופליטים. הבקשה הזו של רבי הולידה את המופע למען בנגלדש, שתי הופעות שהתקיימו ב-1 באוגוסט 1971 במדיסון סקוויר גרדן בניו יורק, מופע הצדקה הגדול הראשון של הרוק, המופע שסלל את הדרך ל-Live Aid שיגיע באמצע שנות ה-80 ולמופעי צדקה אחרים. ג'ורג' הריסון, קצת אחרי שהביטלס התפרקו, היה אז אחד המוזיקאים הגדולים והמצליחים בעולם, והוא הרים מופע היסטורי עם מבחרת מוזיקלית מטורפת, חד פעמית וכמעט בלתי אפשרית. אורחים כמו בוב דילן, אריק קלפטון, ליאון ראסל והחבר רינגו סטאר. המופע הזה הוליד אלבום משולש וסרט שמתעדים את ג'ורג' הריסון בסיאו, ולשם אנחנו חוזרים הערב. כאן 88, אתם על ספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית שלנו. אני גיל מטוס ואנחנו חוגגים הערב 50 שנה לאלבום המשולש של המופע למען בנגלדש. ולפני שנבין מה קרה שם ומה קרה בבנגלדש באותם ימים, בואו נדבר רגע על ג'ורג' הריסון בתחילת העשור החדש. הפרידה של הביטלס הייתה פרידה ארוכה, קשה ומתוקשרת. ב-71 היא גם הגיעה לבית המשפט. מתוך ארבעת חברי הלהקה, מי שהכי פרח בשלב הזה היה דווקא ג'ורג' הריסון, החיפושית השקטה, מי שרוב הזמן נדחק הצידה. אם יצא לכם לראות את הסרט החדש והמצוין Get Back, הסרט של פיטר ג'קסון, זה די עצוב לראות שם את ג'ורג' הריסון רוב הזמן. בצילומים האלה מתחילת 69 הוא אפילו מכריז באמצע שהוא עוזב את הלהקה, ואז הוא חוזר רק אחרי שהחברים משכנעים אותו. ובאחת השיחות עם לנון הוא אומר לו שהוא כבר מתחיל לחשוב על אלבום סולו משלו. וזה מה שיגיע אחרי הביטלס. אלבום המופת All Things Must Pass, אלבום משולש הוא ההתפוצצות של ג'ורג' הריסון אחרי. כמות בלתי נתפסת של שירים גדולים, שירים שהוא שמר בבטן. אלבום שהוא כל מה שהריסון היה. מוזיקת גוספל, רוק, קאנטרי, סול והאהבה שלו למוזיקה הודית. מזרח ומערב, רוחניות ורוק אנד רול. הרי קרישנה והללויה. האלבום הזה יצא בנובמבר 1970 ובשנה שעברה הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת. מזמין אתכם להאזין לה באתר או באפליקציה של כאן בעמוד האסקט ספשייל 88. ועם כל ההצלחה של האלבום הזה, ג'ורג' הריסון לא קידם אותו בסיבוב הופעות. למעשה הריסון לא הופיע מאז ההופעות האחרונות של הביטלס ב-66. הייתה פעם אחת עם דילני ובוני ופעם נוספת עם לנון ויוקו, אבל זהו. הריסון התרכז בעיקר בכתיבה ובהפקה, ונשמע עכשיו את אחד הדברים הראשונים שהוא עשה אחרי האלבום. נשמע את הזמרת רוני ספקטור, שהייתה חלק מלהקת הרונטס שהתפרקה ב-67, והיא הייתה גם נשואה למפיק פיל ספקטור, מי שהפיק את Let It Be, גם את All Things Must Pass, גם את המופע למען בנגלדש, והוא עבד גם עם לנון. נאמר רק שספקטור הורשע ב-2009 ברצח של השחקנית לנה קלרקסון, נידון למאסר עולם, ומת בכלא בתחילת השנה מקורונה. את השיר שנשמע עכשיו ג'ורג' הריסון כתב, הוא מנגן כאן, תורם את קולות הרקע, והוא גם אמון על ההפקה יחד עם פיל ספקטור. רוני ספקטור שרה, וזה Try Some, Buy Some. Way back in time, someone said try some, I tried some, now buy some, I bought some, whoa, whoa, whoa. After a while, when I had tried them, denied them, I opened my eyes. Not a thing that I had. מאוד מאוד ברוח של All Things Must Pass, עם חותמת ההפקה של פיל ספקטור, חומת הסאונד, Wall of Sound, טכניקה שיוצרת הרבה שכבות של צלילים, משהו שנשמע כמו תזמורת ענקית, עם הרבה מוזיקאים באולפן וגם עם הרבה שכבות במיקס. ספשייל 88, אנחנו בתחילת 1971, בדרך לקונצרט למען בנגלדש. נמשיך עם עוד הפקה של ג'ורג' אריסון, הפעם להרכב הרוק הבריטי בדפינגר, וזה כבר יותר מתחבר לסיפור שלנו, כי ארבעת חברי בדפינגר היו בין המוזיקאים שליוו את הריסון במופע למען בנגלדש, וגם הקלידן ליאון ראסל שניגן בשיר של רוני ספקטור ששמענו עכשיו, גם הוא משתתף בשיר הזה וגם במופע. Day after day, ג'ורג' אריסון על ההפקה ועל הסלייד, בדפינגר. להקת בדפינגר יחד עם ליאון ראסל, כולם ילוו את ג'ורג' אריסון במופע למען בנגלדש. יוני 1971, פחות מחודשיים לפני המופע הזה, אריסון טס ללוס אנג'לס לעבוד על פסקו לסרט דוקומנטרי חדש על המוזיקאי ההודי והחבר רבי שנקר. רבי שנקר, מגדולי נגני הסיטר מהודו, אחד ממקורות ההשפעה הגדולים על ג'ורג' אריסון. גם לקח ממנו שיעורי נגינה. בביקור המפורסם והמתוקשר של הביטלס בהודו ב-68. ורבי שנקר גם היה דמות מפתח בהפצה של המוזיקה ההודית לאוזניים הערביות בשנות ה-60. הופיע לראשונה בפני קהל אמריקאי בפסטיבל מונטריי ב-67. וחזרה לסיפור שלנו, יוני 71, רבי שנקר באולפן עם ג'ורג' אריסון, אבל הלב שלו במקום אחר, עשרות אלפי קילומטרים משם ממחב הבנגלים. אביו של רבי שנקר היה בנגלי, וזה הזמן לרגע קצר של היסטוריה. למעשה עד 1971 לא הייתה בנגלדש באופן רשמי כי קראו לה מזרח פקיסטן. ב-1947, אחרי שהשלטון הבריטי בתת היבשת הודו הסתיים, היא חולקה לשתי מדינות. להודו שהייתה מדינה עם רוב של אינדים ולפקיסטן עם רוב מוסלמי. ופקיסטן הייתה מחולקת לשני אזורים גיאוגרפיים שהיה ביניהם באמצע איזה משהו קטן, 1,000 קילומטר של הודו. והיחסים בין החלק המזרחי למערבי של פקיסטן היו מתוחים מאוד. הבנגלים, כלומר תושבי פקיסטן המזרחית, הרגישו מקופחים בכל מה שקשור למשרות פוליטיות וצבאיות. והיחס המפלה של המשטר שם הוביל להתקוממות ולדרישה לעצמאות והתנתקות של פקיסטן המזרחית. במרץ 1971 ממשלת פקיסטן הוציאה לפועל מבצע חיסול, מסע טיהור בפקיסטן המזרחית שהתחיל כמו תמיד ברצח של אינטלקטואלים, סטודנטים, פעילים פוליטיים. 3 מיליון בנגלים נרצחו ועשרות מיליונים הפכו לפליטים, כ10 מיליון פליטים הגיעו להודו. רק לקראת סופה של 1971 הודו הצטרפה למערכה, פלשה לפקיסטן המזרחית ועצרה את הטבח, מה שהוביל בסופו של דבר לעצמאות של בנגלדש. אבל אנחנו עדיין לא שם, אנחנו ביוני 1971, כשהמלחמה בעיצומה ורבי שנקר מספר על זה לחבר ג'ורג' הריסון. יש לו שם חברים וקרובי משפחה והוא חרד לשלומם. צריך לזכור שלאזרח האמריקאי או הבריטי הממוצע לא היה מושג מה זה פקיסטן, בנגלדש, בטח לא מה קורה שם. בדיוק כמו שרוב האמריקאים כנראה לא היו יודעים מה זה וייטנאם אם ארצות הברית לא הייתה נלחמת שם. רבי מספר להריסון שהוא חייב לעשות משהו ושהוא חושב לארגן איזשהו מופע כדי לאסוף כסף, והריסון פשוט מתייצב שם מיד, לוקח את המושכות, ותוך רגע זה הופך להיות הדבר הכי חשוב בחיים שלו. כל המשאבים של הריסון מופנים לרעיון של מופע צדקה שצריך להרים ממש מהר, ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה היה לכתוב על זה שיר.
Such distress I won't do less.
השיר בנגלדש הוקלט ביום העצמאות של ארצות הברית, 4 ביולי 1971, פחות מחודש לפני המופע. זה לא שיר מתוחכם ובטח לא אחד השירים הטובים של ג'ורג' הריסון, כי הייתה לו מטרה אחת בעצם, לעורר מודעות ולקדם את המופע הזה, והוא הצליח לעשות את זה. השיר גם נכנס למצדים, ופתאום אנשים בארצות הברית גילו שיש מקום כזה שנקרא בנגלדש, והתחילו לשמוע על מה שקורה שם. השיר ששמענו עכשיו בגרסת ההופעה היה החלק הקל יותר בכל הסיפור. העבודה הקשה הייתה להרים את המופע הזה בזמן ממש קצר, שכולל גם הפקה של אלבום ושל סרט. הפקה מסובכת עם המון המון מוזיקאים. הריסון אפילו התייעץ עם אסטרולוג מאוד ולגבי התאריכים, והוא אישר את התאריך שבכל מקרה היה התאריך היחיד שהיה פנוי במדיסון סקואר גרדן. 1 באוגוסט 1971, זה אומר משהו כמו 6 שבועות מהרגע שהרעיון הזה בכלל נולד. מי שנבחר להיות אחרי שם על ההפקה הוא ג'ונתן טפלין, שעבד עם הבנד, אחת הלהקות האהובות על ג'ורג' הריסון. אז כל צוות הבמה של הבנד ליווה את המופע הזה, אפילו הסאונד סיסטם, מערכת הסאונד הייתה של הבנד. והריסון התחיל לגייס מוזיקאים שיקחו חלק בדבר הזה בהתנדבות. בשיא הערב היו למעלה מ-20 מוזיקאים על הבמה ביחד. אז ניתן רגע סקירה קצרה, או זהירות, name dropping אימתני לפנינו. יש לנו את להקת בדפינגר ששמענו מקודם תחת ההפקה של הריסון. בדפינגר היו חתומים גם בלייבל אפל, הלייבל של הביטלס. חוץ מהם הריסון הרכיב מעין נבחרת חלומות של מוזיקאים, חברים. על הבאס החבר קלאוס וורמן, שהיה לתקופה הבסיס של מנפרד מן. קלאוס גם ייצב את העטיפה של האלבום ריבולבר של הביטלס, והוא גם מנגן באלבום הקודם של הריסון, באלבומי סולו של לנון ושל רינגו. על התופים ג'ים קלטנר, מי שיהפוך לנגן אולפן מבוקש, ינגן עם דילן וגם עם כמה מחברי הביטלס. על הקלידים ליאון ראסל, וגם קלטנר וגם ראסל ניגנו עם דילני ובוני, וגם היו חלק מ-Mad Dogs and Englishmen של ג'ו קוקר. קלידה נוסף היה בילי פרסטון, החיפושית החמישית. החבר היחיד הנוסף מהביטלס היה רינגו סטאר. פול מקרטני סירב להגיע, ולנון הסכים בהתחלה, אבל אז התנה את ההשתתפות שלו בזה שגם יוקו תשיר, וכאן זה נפל. ולפי הריסון זה קרה לטובה, כי בשלב הזה הרבה אנשים היו שמחים לאיחוד של הביטלס, והוא פחד שאיחוד כזה יגנוב את כל הפוקוס מהמופע ומהמטרה שלשמה הוא נוצר. ואם נסיים רגע את עניין הגיוסים, אז הריסון גם הלך פה על שני אימורים גדולים מאוד, בוב דילן ואריק קלפטון. דילן זה דילן, אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח בוודאות שהוא יגיע, וגם אז אם הוא מגיע אתה לא יודע מה יקרה. וקלפטון היה בתקופה לא טובה, עמוק בהירואין, אז כדי לא להסתכן ולהישאר בלי גיטריסט מוביל, הוחלט להביא גם את ג'סי אד דייביס. תוסיפו לזה חטיבת כלי נשיפה ומקהלה של זמרות ליווי, ויש פה קרנבל שלם על הבמה. של 88, אנחנו מציינים 50 שנה למופע למען בנגלדש של ג'ורג' הריסון והחברים. האלבום יצא בדצמבר 1971, ושתי הופעות התקיימו בזו אחר זו, ב-1 באוגוסט 71, מדיסון סקוויר גארדן. הופעה ראשונה ב-2 בצהריים, הופעה שנייה ב-8 בערב. הקהל שהגיע לשם לא ממש ידע למה לצפות, כי על הפוסטר של האירוע היה כתוב ג'ורג' הריסון וחברים. היו הרבה שמועות על איחוד של הביטלס, מה שבסוף לא קרה. אחת ההחלטות הטובות של הריסון היא שבמקום מופע חימום של עוד להקת רוק, הקהל יקבל סט של מוזיקה הודית. כלומר, הוא חיבר את התוכן המוזיקלי של הערב למטרה שלשמה הוא נוצר. החבר רבי שנקר, מי שהניע את הריסון לכל המופע הזה, יחד עם אל הרקה, אלי אקבר קאן, קמאלה צ'קרבטי, נבחרת מדהימה עם כמה מהמוזיקאים ההודים הכי גדולים. בפועל זה היה קצת תלוש, כי רוב הקהל שהגיע לא הכיר מוזיקה הודית, לא ידע איך לאכול את הדבר הזה בכלל. הם הגיעו לראות את ג'ורג' הריסון, ועדיין זו הייתה המחווה ממש יפה שהריסון הרים כאן.
I'd just like to say before we start off with the concert that to thank you all for coming here. And as you all know, it's a special benefit concert. We've got a good show lined up, I hope so anyway. First part of the concert is going to be an Indian music section. You're going to hear a sitar and sarod duet. And as you realize, the Indian music's a little bit more serious than our music, and I appreciate if you could... thank you. I appreciate if you could... try and settle down and get into the Indian music section. So let me introduce on sitar Ravi Shankar. And the master of sarod, Ustad Ali Akbar Khan, sarod. I'm sure you all know Ravi's tabla player, Al Araka. And this evening the drone instrument, the tambura, is being played by Kamala. So I hope you enjoy the concert, thank you.
הסט הזה של מוזיקה הודית הייתה הפסקה קצרה, ובמשך כמה דקות הקרינו על הבמה הצילומים מהמלחמה, ואז התחילה ההופעה, והריסון פרגן מאוד לחברים שבאו בהתנדבות ובהתראה כל כך קצרה. חלק מהמוזיקאים קיבלו את הבמה לנגן גם חומרים שלהם, אז בואו נתחיל עם הקלידן בילי פרסטון, מי שניגן עם הביטלס ביחד ולחוד, גם הוא היה חתום בלייבל שלהם באפל. ממש עכשיו אגב בילי פרסטון נכנס להיכל התהילה של הרוק אנד רול. במופע למען בנגלדש הוא ביצע את That's the way God planned it, במקור שיר הנושא שלו מאלבום 1969, אלבום שגם ג'ורג' הריסון הפיק.
Can't we be humble like the good Lord said? He promised to exalt us, but low is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things God given, and they all have been blessed. That's the way God planned it. That's the way. Let your heart be troubled, let mourning sobbing cease, learn how to help one another and live in perfect peace. If we'd all just be humble like the good Lord said, he promised to exalt us.
כאן 88, אנחנו ממשיכים עם עוד קצת עזרה מחברים. עוברים אל החבר רינגו סטאר. ב-68 יצא השיר הראשון שהוא כתב לביטלס ובכלל, השיר Don't Pass Me By. ובאותו הזמן הוא כתב שיר נוסף. הריסון סייע בכתיבה של השיר הזה והוא גם הפיק את הסינגל שיצא באפריל 71. אחד השירים המצליחים והאהובים של רינגו. ככה הוא נשמע בלייב פחות מ-4 חודשים אחרי. כאן 88, 50 שנה לקונצרט למען בנגלדש. ג'ורג' הריסון וחברים. אחד האימורים הגדולים של הריסון כאן היו להזמין את החבר אריק קלפטון להופיע. כי קלפטון היה בתקופה קשה מאוד, עמוק בהירואין. בכל ניו יורק ניסו להשיג לו הירואין מספיק טהור. בסוף הוא קיבל מתדון שאמור להקל על מי שמכור להירואין. וזה הצליח להחזיק אותו על הבמה. אבל זהו בערך. גם כשרואים את הסרט, קלפטון נראה שם כמו רוח רפאים, הוא לא באמת שם.
Yeah.
Thank you. Thank you.
ג'ורג' הריסון ופיטר האם מבד פינגר, באחד הרגעים היותר אינטימיים של ההופעה, רק שניהם על הבמה מבצעים יחד את Here Comes the Sun, עוד אחד מהשירים הגדולים והבודדים שג'ורג' הריסון הביא איתו לביטלס. והנה באה השמש, או האימור הכי גדול שג'ורג' הריסון עשה כאן, וזה להביא את בוב דילן להופיע. דילן לא הגיע לחזרות שהיו לפני, הוא הגיע רק לחזרה האחרונה בערב שקדם להופעות, וגם אז לא היה ברור אם הוא יעלה להופעה. צריך לזכור שכמו הריסון, גם דילן לא מופיע מאז 1966 באופן מסודר. היו לו הופעות בודדות, אבל דילן לא היה בטור מ-66 ועד 74. ההופעה האחרונה הגדולה והמתוקשרת שלו הייתה אירוע חד פעמי, הופעה בפסטיבל באי ווייט באנגליה בקיץ 69, קצת אחרי שהוא נפנף את וודסטוק. אז בארצות הברית זה היה המופע הגדול הראשון של דילן אחרי 5 שנים, ותקשיבו להתרגשות כאן בקהל.
Like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan.
Misty mountains. I walked and I crawled on the 6 Crooked Highway. Stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues are all broken. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard 100 drummers whose hands were ablazing. Heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. And it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. Gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Oh, what'll you do now, blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts falling. I walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison. The executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where souls are forgotten. Where black is the color and none is the number. And I tell it and think it and speak it and breathe it. Reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start sinking. But I know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. It's a hard rain gonna fall. Train, baby, came by a thrill. I've been up all night, baby, leaning on the window brake man look good, mama, dragging down the double E. Uncle Son look good, going down over the sea. Front of my gal look fine when she's coming after me. The windows are filled with frost. I went to tell everybody, but I could not get across. Well, I wanna be your lover, baby. I don't wanna be your boss. Don't say I never warned you if your train gets lost.
בוב דילן לייב במופע למען בנגלדש. על החברות המיוחדת בין ג'ורג' הריסון לבין בוב דילן דיברתי בהרחבה בתוכנית שהקדשתי ל-All Things Must Pass בשנה שעברה. הם אמנם נפגשו כבר באמצע שנות ה-60, אבל הם התחילו לעבוד יותר ביחד על מוזיקה בביקור של הריסון בוודסטוק ב-1968, איפה שדילן והבנד גרו באותם ימים. כתבו יחד את I'd Have You Anytime, השיר שפותח את All Things Must Pass, והריסון מבצע באלבום הזה גם את If Not For You של דילן. במאי 1970, שנה וקצת לפני המופע למען בנגלדש, הם נפגשו לסשן בניו יורק. ההקלטות האלה יצאו באופן רשמי השנה, 1 במאי 1970. בואו נשמע משהו משם.
I'm
ג'ורג' הריסון ובוב דילן על הבמה ביחד ברגע היסטורי גדול. בשיר הזה יחד איתם על הבאס ניגן ליאון ראסל. נשמע משהו נוסף של דילן לפני שנחזור לג'ורג' הריסון.
My love, she speaks softly. knows there's no success like failure, and if failure's no success at all. The cloak and dagger dangle, madams light the candle, in ceremonies of the horsemen, even a pawn must hold a grudge. Doesn't bother, she knows not to argue or to judge. Perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night blows cold and rainy. My love sees like some raven at my window with a broken wing. Shows me. I don't wanna leave.
ספיישל 88, המופע למען בנגלדש היה הצלחה גדולה והביקורות היו מצוינות. זו הייתה איזושהי זריקה נחוצה של נוסטלגיה לשנות ה-60 שכולם כבר מיהרו להספיד. בכל זאת לראות את דילן וחצי מהביטלס על הבמה. אבל שתי ההופעות עצמן היו הכסף הקטן יותר בכל הסיפור הזה, ומסתבר שגם החלק הקל. בסך הכל קצת פחות מ-$250,000 גויסו רק מההופעות. הכסף הגדול כמובן היה באלבום ובסרט. והריסון בוגר טרי משנותיו עם הביטלס כבר הבין את החשיבות של זה. אם בסרט Get Back עוד יש את ההתלבטות, מה מצלמים, למה מצלמים, כן סרט, לא סרט, איזה סרט, אז עכשיו היה ברור שהולכים על הכל. הריסון גם התחייב שהדברים יקרו מהר, כי בכל זאת צריך לגייס כאן המון כסף. ומה שקרה מהרגע הזה היה מערבולת של אינטרסים וכספים וסוג של שיעור מעניין על הקשר בין תעשיית המוזיקה לבין צדקה. אז נתחיל עם ההקלטה, כי להקליט כל כך הרבה מוזיקאים על במה אחת באותם ימים היה אתגר לא פשוט. בחלק מהמקרים חיברו טק עם שתי ההופעות, אפילו עשו אוברדאבינג, כלומר תוספות אחרי. לקח המון המון זמן לעשות מיקס לאלבום הזה, אבל גם זו הייתה בעיה קטנה יותר. חברת התקליטים קולומביה, החברה שבה בוב דילן היה חתום, החליטה שהיא חייבת לקחת חלק מההוגה. בסופו של דבר קולומביה הייתה חברת התקליטים היחידה שגזרה כסף מהמופע הזה. 25 סנט מכל עותק שנמכר. חברת קפיטול שהייתה אחראית על ההפצה של אפל בארצות הברית גם עשתה בעיות. גם הם רצו נתח גדול יותר והם גם התנגדו לעטיפה שג'ורג' הריסון בחר לאלבום. על העטיפה רואים ילד בנגלי יושב ערום ליד קערת אוכל ריקה. בקפיטול חשבו שהצילום היה מדכא מדי ושהוא יפגע במחירות. והריסון לא הסכים, הוא אמר להם שזו האמת ושהתמודדו איתה. ובינתיים, בזמן שכולם מתווכחים, הקלטות בוטלג של המופעים התחילו להסתובב, והריסון היה צריך לפרסם מודעות שקורות לאנשים להפסיק לקנות את הבוטלגים האלה ולחכות שהאלבום יצא כדי לתרום כסף. האלבום המשולש יצא ב-20 בדצמבר 1971, הכניס כמעט $13 מיליון בארצות הברית ועוד 5.5 מיליון פאונד באנגליה. היו ביקורות גם על המחיר הגבוה של האלבום, כי הריסון העלה את המחיר בגלל המיסים. הוא נפגש קודם עם הרשויות וניסה לשכנע שם את מי שצריך להקל עם המס בגלל התרומה וכדי שיותר אנשים יוכלו לקנות את האלבום, אבל זה לא הצליח. הריסון היה כל כך עסוק במופע שהוא לא בחר לפני זה את הארגון שיהיה אחראי להעביר את הכספים לבנגלדש. זה היה התפקיד של המנהל אלן קליין. בסוף הריסון בחר את יוניסף, אבל בגלל עניינים טכניים כאלה הם לא קיבלו פטור ממס בזמן. מיליוני דולרים שכבו אצל רשות המיסים בארצות הברית. רק ב-1981 השתחררו עוד $12 מיליון. בביקורת שנכתבה במלודי מייקר ב-72 נכתב, חברות התקליטים הוכיחו שכשזה מגיע למודעות ולהערה, התעשייה נמצאת כמה שנים אחורה מהמוזיקאים. Child now, take cover, beware of falling swing. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. ממש אחרי ההופעות האלה ב-1 באוגוסט 71, הריסון התחיל לעבוד על שיר חדש שיופיע באלבום הבא שלו ב-73. הריסון כתב על השיר שזו הייתה תקופה אמוציונלית מאוד עבורו. מצד אחד הרבה אנשים טובים עזרו לדבר הזה לקרות והוא היה אופטימי, ומהצד השני הוא מפנה אצבע מאשימה לממשלות העולם שלא עושות מספיק. הוא כותב שזה עצוב שבסוף כוכבי פופ הם אלו שצריכים לשמש דוגמה לאיך לפתור את כל הבעיות האלה. התוצאה היא שיר מחאה ושיר תפילה, שיר שהשוו אותו לעבודות של דילן ואפילו לאימג'ן של ג'ון לנון. כאן 88, 50 שנה למופע למען בנגלדש. אתם על ספיישל 88. אני גיל מטוס ואנחנו מסיימים. בסופו של דבר, למרות כל הביקורת והבעיות והתסכול, הריסון עשה כאן משהו גדול. הוא הרים את מופע הצדקה הגדול הראשון של הרוק, כזה שיהיה מודל השראה לאירועים כמו Live Aid שיגיעו באמצע שנות ה-80, ובכלל מופעי צדקה גרנדיוזים אחרים. האלבום והסרט המשיכו ועדיין ממשיכים לגייס כסף למטרות שונות. כל זה דרך המחירות לאורך השנים וההוצאות המחודשות. וחוץ מכסף, הריסון שם את בנגלדש על המפה. פתאום אנשים בעולם ידעו שיש מקום כזה ומה קורה שם. זה גם נתן המון רוח גבית לאותם צעירים שנלחמו על העצמאות של המדינה שלהם. ובסופה של 71 הם ניצחו ובנגלדש נולדה כמדינה. ב-1973 האלבום המשולש זכה בגרמי בקטגוריית אלבום השנה, ואולי התרומה המוזיקלית הכי גדולה שלו היא גם ההנגשה של מוזיקה הודית קלאסית לעולם המערבי בקנה מידה עצום. ועל כל אלה הריסון ניצח בדרך המיוחדת שלו, יצר דימוי של רוקסטאר אחר, מיליונר, אבל עם הרבה יותר מודעות, חמלה ויושרה.
Krishna. dream.